אחים ואחיות יקרים, אני רוצה ברשותכם להתחיל ללמוד הלכות שבת, אבל לפני כן אני רוצה להגיד כמה מילים בנושא של כבוד של תלמידי חכמים. אני אמרתי לכם כמה פעמים דבר מאוד חשוב ביהדות, ואני מבקש מכם, אני לא מדבר על עצמי, אני לא מחפש תלמידים ולא מחפש להיות הרב של אנשים, אבל אני אמרתי לכם כמה וכמה פעמים, מאוד חשוב שליהודי יהיה רב שהוא קנוע בפניו. הגמרא אומרת, כל המערער אחר רבו כמערער אחר השכינה. לא תסור מכל אשר יראוך ימין ושמאל. מה זה כל המערער אחר רבו כמערער אחר השכינה? לכאורה, רבו, זה בן אדם, שכינה זה קודש בריחו. איך הגמרא עושה השוואה בין זה לזה? רבו יכול לטעות. נכון? הוא בן אדם. רב יכול לטעות. כמו כל בן אדם בעולם, אין מה לעשות. ואילו הקדוש ברוך הוא לא יכול לטעות. אז למה הגמרא אומרת, מי שמערער אחר רבו כמערער אחר השכינה. והתשובה לזה היא מאוד פשוטה. התורה שלנו נמסרה מרב לתלמיד, מרב לתלמיד, מרב לתלמיד, מרב לתלמיד. אין תורה חדשה בעולם. אתה בא ללמד אותי הלכות? מאיפה קיבלת את ההלכות שלך? מי הרב שלך שלימד אותך את ההלכות? מי היה הרב שלו שהוא? מי היה הרב שלו? משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה לישוע, וישוע לסכנים, מסכים ללווים, אנשי כנסת הגדולה, כן? יש סדר. רב תלמיד, רב תלמיד, רב תלמיד, רב תלמיד, רב תלמיד, רב תלמיד. אין מושג של אדם שיהיה גאון ככל שיהיה, חכם ככל שיהיה, מקובל ככל שיהיה, שהוא יכול להגיד לך, תשמע, אני רב בפני עצמי, אין לי רב שקיבלתי ממנו את התורה שלי, שיינקתי ממנו את היסודות שלי. כל אדם צריך, יש פה שתי סיבות מאוד חשובות, וכואב לי הלב, מישהו אמר לי משפט על בעלי תשובה שמאוד כאב לי, ואני רוצה לנסות לתקן את זה. אמר לי, בעלי תשובה חוזרים בתשובה, ברור, בתחילת הדרך הם ילדים טובים, הם מקבלים, מתחילים ללמוד, ואחרי כמה שנים הם מרגישים כבר שהם רבנים גדולים, והם מתחילים זה בלי להיות קנועים לרב. זה לא נכון. יש בעלי תשובה מקסימים, מדהימים, תלמידי חכמים והכל. אבל דבר אחד מאוד חשוב שתדעו לאורך כל הדרך. אני אגיד לכם, מי שגדל בתלמוד תורה, מאוד חשוב שתדעו את זה, בלי לפגוע באף אחד כמובן, כוונתי רק לטובה, מי שגדל בתלמוד תורה, יודע מה זה רב. יודע. נכון הרב שלום, חכם שלום. תודה רבה על התן, שמה השם ישמריך ויחייך אורך, יבים ושנות חיים נוסיפו לך. תמיד הוא גדל, רב, אתה צריך לעמוד בפניו, אתה צריך להיכנע בפניו, אתה צריך לבטל דעתך בפניו, אתה צריך ככה ואתה צריך ככה ואתה צריך ככה. זה מי שגדל בתלמוד תורה. עכשיו, מי שגדל בבית ספר רגיל, הבנתי שבבית ספר אפילו לא קמים כשהמורה נכנס. ככה אמרו לי, אני לא יודע.
המורה קם
כשאני נכנסים, כן? לא משנה, אבל אין כבוד, אין הערכה למבוגר, אין הערכה לרב. ולצערי הרב, אדם שלא גדל עם זה, זה חסר לו. ומאוד חשוב לי שלפחות אתם, שאתם באים לשיעור שלי לפחות, יהיה לכם כבוד לתלמידי חכמים, ושיהיה לך רב שאתה קנוע בפניו. קודם כל, שאת התורה שלך אתה מקבל ממנו, ושתהיה קנוע בפניו. ולמה זה חשוב? למה זה חשוב? לכאורה, מה, אתה גם בן אדם, אתה גם חכם, אתה גם יכול להחליט. יש שני דברים ברב, שאתה חייב קודם כל לקבל את התורה שלך ממנו, שהועברה ממשה רבנו. מסורת אבותינו. אנחנו לא משנים ממסורת אבותינו. יש לנו מסורת מרבותינו, שאנחנו ממשיכים את השושלת של עם ישראל. אתה לא יכול לבוא להגיד לי מסורת חדשה. אתה יכול לנסות, אבל זה לא נכון. פשוט לא נכון. אתה צריך לקבל מסורת מרבותיך. עכשיו, זה דבר אחד, שהתורה תהיה לה בית אב. בית אב, עד לגמרא, עד לראשונים, עד לאחרונים, עד לפוסקי זמננו, יש לך בית אב. אתה הולך אחרי מסורת אבותינו. זה דבר אחד. דבר שני, כל המערער אחר רבו כמערער אחר השכינה, למה הגמרא משווה בין רבו לבין השכינה? אתם מבינים את השאלה? הרי רבו יכול לעשות טעויות, ובורא עולם לא עושה טעויות. אז יש לי חידוש בשבילכם. שיש אנשים, ולצערי הרב, אני לא רוצה להגיד הרבה, אבל יש אנשים לא בודדים, שמערערים גם אחרי הקדוש ברוך הוא. זה נובע ממידת הגאווה. אם אתה מערער אחר רבך, כלומר, במילים אחרות, מה אתה חושב? שאתה יותר חכם ממנו? זה החשבון, נכון? אם אתה עכשיו אומר, הרב שלי טועה, הרב אמר משהו והוא טועה. כלומר, השיקול דעת שלך יותר חכם מהרב, ואתה יודע יותר טוב מהרב שהוא טעה. כל המערער אחר רבו וחושב שהוא יותר גדול וחכם מרבו, כמערער אחר השכינה, בסופו של דבר הוא יבוא לערער אחר בורא עולם, כי הוא חושב שהוא יותר חכם מבורא עולם. כי אתה מפקפק ולא מבטל דעתך. ולצערי הרב, בדור הקודם היה דור מדהים של אנשים שהיו בטלים לרבנים. בטלים לרבנים. הרב אמר, נגמר. לא היו שאלות. היו תמימים. היו פחות תלמידי חכמים בעולם. אבל התמימות שלהם, בזכות בר יוחאי, בזכות בבא סאלי עליו השלום, בזכות רבי עמרם בן דיוואן, בזכות זה. פשיטות, תמימות. רב, זה רב, נגמר הסיפור. מה הרב אמר, נגמר הסיפור? מה ימין, השמאל, אחורה, קדימה? אין שאלות. ואילו בדור שלנו, יותר למדנים, יותר לומדים תורה, אבל כל הזמן מערערים אחר הרב. הרב אמר כך, הרב אמר אחרת, הרב אמר ימינה, הרב אמר שמאלה, הרב אמר זה. עכשיו, זכותך מלאה. אבל תדעו לכם, אחים יקרים שלי, נער הייתי, עוד לא זקנתי.
רק הזקן.
לא, רק הזקני הלבן. ואני אומר לכם, אחים יקרים שלי, מי שאין לו רב, שהוא קנוע בפניו, שיגיד לך על ימין שמאל ועל שמאל ימין, ואתה מבטל דעתך בפניו, מבטל דעתך בפניו בצורה מוחלטת, לא יצליח לעבור את העולם הזה בהצלחה.
לא שומע בקולו.
ודאי.
לא שומע מה שהוא אמר לך.
כן. לא מתבטל, מתבטל. הרב שלי אמר לי, גמרנו, נגמר הסיפור. עכשיו יגיד לך יום, עכשיו יום, שמש, לך תצא החוצה, תוריד חולצה, תשתזף, אתה יוצא החוצה, מוריד חולצה, משתזף. כן. אם הרב אומר לך משהו, עכשיו, אני יודע שזה נשמע לכם מזוי, וזה נראה כאילו ש... אני אומר לכם... אליהו, אליהו. לא, לא, הוא בסדר. שלומי איתנו. כן, מתוק. אז צריך לדעת, שואל שאלה טובה, מתוק. צריך לדעת שסתירה בין רבנים תמיד הייתה. וזה בסדר. זה בסדר. זה בסדר, מותק שלי. זה שיש מחלוקת בין רבנים, לכן עשה לך רב, הסתלק מהספק. אתה צריך להתבטל, לא ביקשתי לך להתבטל בשביל כמה רבנים. רב אחד. אני אגיד לך למה. יצר לב האדם רע מנעוריו, כולנו עושים טעויות. כולנו עושים טעויות. אתה מבין את הכוונה שלי? אני יכול להגיד לך שאני לא אעשה טעויות? גם היום שאני מניע קהילה וכו' ונותן שיעורים ברבים, גם אני יכול לעשות טעויות. מי אמר לי שאני לא עושה טעות? לכן יש לי רב מלמעלה, שאני יודע, וכשיש לי איזושהי תקלה או איזושהי שאלה שאני מסתפק בה, או יש משהו שיש בעיה, יש כתובת, הולכים לרב שלי, והבעיה נפטרה. יש כתובת שהבעיה מסודרת. הבעיה היא, אני אגיד לך את האמת, יש זוג אחד שהתחתן, אשתי כמה היא חכמה שתהיה בריאה. היא אמרה לגברת, כשהתחתנה, היא הייתה גרושה והוא היה גרוש. היא אמרה לגברת שהתחתנה, היא באה וסיפרה לנו שהיא מתחתנת, היא חזרה בתשובה, ברוך השם מתקרבת, וברוך בלי נראה היא מאוד מאוד מתקדמת. והיא שאלה אותה, תגידי, החתן שלך יש לו רב? הוא מתבטל בפני רב? לא. אשתי לא המשיכה. היא התחתנה. עכשיו יש ביניהם הרבה בעיות. בעיות קשות. אין מי שיכול להשפיע עליו. הוא לא רוצה לדבר עם אף אחד. אין לו רב שיהיה קנוע עליו. היא קנועה. אם אני אגיד לה עכשיו, תעשי ככה וככה וככה, היא לפחות תנסה. אם אני אגיד לה, את טועה, תשתוק. צודק הרב, אני שותקת. קבלתי, אני טועה. היא מקבלת, היא מתבטלת. הוא לא מתבטל. איך תפתור בעיה שיש לך עם גבר או אישה שלא מקשיבים לרב?
סוג של גאווה.
ודאי. זה, וזה לא רק בזה, גם בעסקים, גם בעבודת השם, בעבודת השם. אין לך רב שאתה יונק ממנו תורה? מה אתה, כל היום נע ונעד באינטרנט משוטט, מחפש רב מצד ימין, רב מצד שמאל, רב מפה, רב מפה? זה לא בסדר, זה לא טוב, זה לא טוב. נשמות טהורות שלי, וכבוד של תלמידי חכמים, לצערי הרב, אני בא לי ממש, יש לי דמעות בעיניים שאני שומע שמזלזלים מתלמידי חכמים. למה? הקמרה אומרת, ובו תדבק, צריך לדבוק בקדוש ברוך הוא, לדבוק בתלמידי חכמים, לאהוב אותם, להעריך אותם. אז יש כאלה שמזלזלים מתלמידי חכמים, לצערנו הרב, בדור שלנו. אתם יודעים מה יהיה סופם שלנו שמזלזלים מתלמידי חכמים? רב אמר יהיה סופם. רב אמר יהיה סופם. אני אומר לכם, הקדוש ברוך הוא מוכל על כבודו, אבל לא מוכל על כבודם של תלמידי חכמים. הנביא עידו בא והתנבא לרובם בנבט, כשהוא הקטיר קורבן, הקריב קורבן לעבודה זרה. הוא הקריב קורבן לעבודה זרה, והנביא עידו בא ומחה בו, הוא הרים יד להקות אותו, את הנביא עידו, וטיבש ידו. התייבשה לו היד של ירובם בנבט, הרשע. התייבשה לו היד. אומרים חז"ל, כשהוא הקריב קורבן לעבודה זרה, היד שלו לא התייבשה. כשהוא שרף את הקדוש ברוך הוא כביכול, והלך נגדו, היד שלו לא התייבשה. מתי היד שלו התייבשה? כשהוא ניסה להרים יד על תלמיד חכם. מוכל הקדוש ברוך הוא על כבודו, והוא לא מוכל על כבודם של תלמידי חכמים. ועל זה אומרת הגמרא, מבזה תלמיד חכם, אין תרופה למכתו. אין תרופה למכתו. מי שמבזה תלמיד חכם, אין תרופה למכתו. אני מבקש מכם, אתם באים לשיעור שלי, יש לי אחריות מסוימת כלפיכם, אני מבקש מכם מכל לשון של בקשה. תלמיד חכם צריך ליקר אותו, לכבד אותו, לאהוב אותו. אם זה הרב שלך, ביטול גמור. ואני הקטן אומר לכם, אני לא יודע, אני יודע להתבטל בפני רבנים.
מה זה תלמיד חכם, הרב?
תלמיד חכם זה תלמיד חכם.
מה, יש מה אלף?
לא, תלמיד חכם לפי הכללים.
תלמיד... אני רואה אותו, זרק מילה.
לא, אני לא מדבר על מי שמדבר לשון הרע.
כי אז אני מדבר...
לא על זה אני מדבר. אני מדבר על תלמיד חכם שיושב ולומד, יודע, ארבעה חלקי שולחן ארוך, יושב כל היום ולומד תורה, מתעסק בתורה, לא מתעסק בדברים אחרים. מתעסק בתורה, זה תלמיד חכם. אין... תלמיד חכם אמיתי זה לא אחד שיודע לדבר במיקרופון ולצעוק ולעשות דברים כאלה. זה לא נקרא תלמיד חכם. תלמיד חכם זה אדם שיושב ועמל בתורה. ומצווה לאהוב אותם, ומצווה לחזק את ידם. אבל להתבטל לפני תלמיד חכם, ואני אומר לכם, אתם יכולים להוציא מהרב שלכם ניסים ונפלאות. גם בבסליה הגדול הוא יכול היה לעשות ניסים רק למי שהיה מאמין בכוח הברכות שלו. ויש אנשים שאני אומר לך, שאני מברך אותם, אני אומר לך, זה יתקיים. זה יתקיים, אני יודע שזה יתקיים, לא בזכותי, בזכות האמונה התמימה שיש לבחורצ'יק שנמצא מולי או לבחורה שנמצאת מולי. 100% זה יתקיים. 100%, כי הם בטלים ומבוטלים, הם מאמינים שהקדוש ברוך הוא מדבר איתם עכשיו. עם הרב בירך, יש נשים וגברים שהם באמת, באמת, באמת יש להם תמימות עם רבנים. לכן אני מבקש מכם, אוי ואבוי למי שאין לו רב. אני מזהיר אתכם, אני עושה את תפקידי, כדי שלא חס ושלום, אחרי 120 יגידו לי, למה לא הזהרת? לא משנה כמה אתה חכם, יש אנשים שלפעמים רואים, והרבה בעלי תשובה עברו פה בשולחנות האלה. הרבה שנים אני כבר, ברוך השם, זכיתי להיות פה. והרבה פעמים יש כאלה שמתחילים כמוכם, עוברים לישיבה, לכולל, לומדים. אתה רואה אתם עוברים פה, באים לבקר, אפילו לא יושבים לשמוע שיעור. לוקח גמרא, לומד בחוץ. זה טעות גדולה מאוד שבן אדם חושב שהוא למד קצת גמרא, הוא כבר לא צריך לקשוב שיעור הלכות, הוא לא צריך לשמוע מוסר, הוא לא צריך להתחזק, הוא לא צריך דברים כאלה. שב, תלמד מהמי שלי. גם אם אתה 30 שנה בכולל, תקשיב בובה לשלי. תקשיב, תחכים, תלמד. אל תחשוב שאתה מורם מעם, אתה לא צריך להקשב לשיעור תורה, לשיעור הלכות או לשיעור של מוסר. וזה לצערנו הרב, הרבה אנשים מאבדים. הוא חוזר בתשובה, יש לו רב, קנוע בפניו, נשק לו את היד, מוריד את הראש, דבר, מתחיל ללמוד גמרא, מתחיל ללמוד בישיבה, מתחיל ללמוד בכולל אברכים, שזה גדול ונפלא, הלוואי על כולם. אבל הוא מתחיל להרגיש שאני לא צריך רב כבר. ועל זה אומרת הגמרא, אם תבינו את הגמרא הזאת, אתם תוכלו לעבור את העולם הזה בהצלחה. קודם כל יש מושג שנקרא, והיו עיניך רואות את מוריך. מה זו והיו עיניך רואות את מוריך, אתם יודעים? מה זה אומר? איך? והיו עיניך רואות את מוריך. מה זה כפשוטו? לראות את הפנים של הרב. לראות את הפנים של הרב. לא. חי. והיו עיניך רואות את מוריך, והיו עיניך רואות את מוריך, אומרים חז"ל שעצם זה, הגמרא אומרת, רבי יהודה הנשיא, אני לא רוצה לעכב אתכם יותר מדי בסיפור הזה, אני רוצה להתחיל את ההלכות, אבל זה בוער בי. אני רוצה שתצליחו בחיים שלכם. אני רוצה שאחרי 120 יקראו לי, אחרי 120 שלכם ושלי, יקראו לי, יגידו לי, מה אתה אומר הרבי יגאל על התלמיד שלך, שישב אצלך בשיעור כך וכך שנים? אני רוצה להגיד, שמה, אני השתדלתי לתת לו את המקסימום שאני יכול שהוא יצליח לעבור את העולם הזה בהצלחה. בלי זה, אחים יקרים שלי, נשמות, תאורות שלי, חבל לכם על הזמן. היצר הוא פרא, הוא פרא האדם, היצר הוא, 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 הוא דבר מטורף, אתה לא תוכל לנצח אותו לבד. אתה לא תוכל לנצח אותו לבד, הוא ישתגע עליך. הוא ישתגע עליך. אני אומר לך, אחי, זה כל העבירות שבתורה אתה יכול לעבור, אם אין לך רב שתסתכל עליו, והיו עיניך רואות את מוריך. מה זה והיו עיניך רואות את מוריך? רק המבט שלך על הרב, אתה מקבל יראת שמיים.
הרב גם בגיל מבוגר?
בטח, בכל גיל, אין לזה גילאים.
גם בגיל 70?
רק זה שאתה מסתכל על הרב, יושב ושומע אותו אומר דברי תורה, אני הייתי מסתכל על הרב עובדיה, גם היום, כשאני רואה את הרב מזוז עובר, אני הולך אליו, מסתכל עליו כמה דקות, לא אומר לו כלום, לא מציק לו. מסתכל עליו והולך. מסתכל על הרב יצחק יוסף, על הפנים שלו, מסתכל עליו והולך. והיו עיניך רואות את מוריך. הגמרא אומרת שרבי יהודה הנשיא, רבי יהודה הנשיא, הוא היה תלמידו של רבי מאיר, בעל הנס. הוא אומר, אני יצאתי מחודד, כי ראיתי את הגב שלו. היו תלמידים יושבים בשורות, עיגולים, 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 עיגולים. יש כאלה שלא ראו אותו בכלל, רחוק, 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 ויש כאלה שראו לו את הגב, יש כאלה שראו לו את הפנים. ואומר, ואם הייתי יושב מקדימה ורואה את הפנים שלו, הייתי יוצא הרבה הרבה יותר חריף ויותר מחודד מאשר יצאתי היום. שנאמר, והיו עיניך רואות את מוריך. כלומר, אתה בא, ולפעמים גם יש עניין לא להתבייש מהרב. לא להתבייש מהרב. למשל, אדם שבא לי בן אדם, אומר לי, הרב, אני נופל באינטרנט. חיבקתי אותו, אמרתי לו, תשמע, אתה גבר אמיתי. אמר לי, למה? אמרתי לו, זה שאתה לא מתבייש מהרב, ויש לך תקלה בחיים, ואתה בא להתחזק, ואתה מבקש מהרב שיעזור לך, זה מראה שאתה בדרך הנכונה. דיברתי איתו, חיזקתי אותו, הודעתי אותו, נתתי לו כמה טיפים, נתתי לו כוח להמשיך לפחות שבוע, שבועיים לא לעשות. עוד שבוע, שבועיים, משרד השם ישמע עוד פעם, מקווה שיתחזק עוד פעם. זה נקודה מאוד חשובה. אבל אני רוצה להגיד לכם, ובזה אני אסיים. הגמרא אומרת, אם תיקחו את המשפט הזה אליכם הביתה, אתם תדעו שאתה חייב מישהו שיעזור לך במלחמה נגד יצר הרע. וזה אומרת הגמרא, לא חטא שלמה המלך, אמרתי לכם את הפסוק הזה כמה פעמים, עד שלא מת רבו שמעי בן גרה. מה זה לא חטא שלמה המלך עד שלא מת רבו שמעי בן גרה? כתוב בנביא שנשיו של שלמה המלך עבדו עבודה זרה. הוא התחתן עם הרבה נשים. הרבה מהם היו גויות שהתגיירו, והם היו חוזרות לעבוד עבודה זרה, כי הם היו בבית אביהם עובדות עבודה זרה. ושלמה המלך לא מיכה בהם, לא ראה אותם, לא איזושהי סיבה, אבל בנביא כתוב ששלמה המלך חטא. ככה כתוב. ואומרת הגמרא, שלמה המלך חטא, אתה יודע למה הוא חטא? הרב שלו נפטר, שמי בן גרה רבו נפטר, היה צדיק גדול נפטר, לא חטא שלמה המלך עד שלא מת שמי בן גרה. כלומר, שלמה בכוח חוכמתו הגדולה והאדירה, צדקותו הגדולה, שבנה את בית המקדש, וכתב שיר השירים, וכתב ספר משלה, וכתב ספר קהלת, והיה מדבר עם המלאכים ועם החיות ועם אבן מלכיר תזעק, היה יודע כל החוכמות שבעולם, לא החזיק מעמד שרבו נפטר, שלא היה לו ממי לקבל תורה ויראת שמיים טהורה. אז אני מבקש מכם, רבותיי יקרים, אני לא אומר לכם מי הרב שלכם. מצידי, תחפשו רב אחר, זה בסדר גמור. אני גם לא מחפש תלמידים. אבל אתה, מחובתך, ואם הרב שלך אמר לך, עכשיו זה יום, עכשיו זה יום. ואם הרב שלך בירך אותך פעם באיזה ברכה, אל תערער אחריו, תשתוק, תאמין באמונה שלמה. בירכתי מישהו שלשום שיזכה בלוטו. הוא חלם על נחש. אתם יודעים שמי שחולם על נחש, זה סגולה לפרנסה. אם נשך אותו הנחש, תוכפל פרנסתו. ואם הוא מת בחלום, הפסיד את הכל. ככה אומרת הגמרא. מי שחולם על נחש, יהיה לו פרנסה בשפע. מי שחולם שהנחש נחש אותו, נשך אותו, הקיש אותו, אז תוכפל פרנסתו. ואם הוא מת בחלום, אז הלכה לו כל הפרנסה. אז הוא בא אליי, אמר לי, כבוד הרב, חלמתי על נחש. אני תמיד ככה נוהג, להגיד לו, חלמת על נחש, בוא תנסה מזלך, תמלא לוטו. פעם אחת, לא יותר מזה. לא לבזבז כסף על הלוטו סתם. פעם אחת תמלל אותו, כמה יצא? הוא בא, סיפר לה מה שאני אמרתי. אשתו, יש לה תמימה, אמונה תמימה. אשתו, יש לו אמונה תמימה. הוא, לא יודע, לא רוצה להגיד, כן או לא, לא יודע.
אל תגיד שזכור. עכשיו כולנו נעמוד פה בטוב אצלך,
אדם. זה הבעיה, ראית? ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בקיצור, תראה הבדל בין אישה, נשים יש להם אמונה חזקה. אשתו אתמול בלילה, אתמול בלילה זה היה הגרלה, לא יודע, נראה לי אתמול, ככה הוא אמר לי היום. אמרה לו, בעלי היקר, בוא נלך לחפש דירה. אמר לה, מה קרה? הרב יגאל אמר שבזרע בירך אותנו שנזכה בלוטו. לא תהיה אישה, עם אמונה. אמר, רב אמר שנזכה בלוטו, אז חבל על הזמן, בוא נחפש דירות, שברגע שנזכה, שנוכל כבר להיכנס לדירה. ואילו הבעל, אמר לה, מה, השתגעת? מה קרה? איך הגעת לזה? איך נזכה בלוטו? רב בירך, בסדר, אתה יודע, זה יכול לקרות, לא יכול לקרות. הרסת ברכה. לא, הם לא זכו בלוטו. אתה רואה, הנה, אתה רואה, תראה, זה... זה, אתה מבין? אם הייתי מספר לך שהם זכו בלוטו, אז היית בא לקבל ברכה. אתה מבין למה ברכות לא תופסות? כי אם הייתי מספר לך שאתמול בירכתי מישהו לזכות בלוטו והוא זכה בלוטו, אז היית בא לקבל ברכה, כי תשמע, אתמול תפס בלוטו. זאת אומרת שבלי זה אתה לא מאמין בברכה של הרב.
גם הנחש לא עזר לו.
קודם כל, אל תהיה כופר, בחיים שלך אל תזלזל. אם לא זכה בלוטו היום, קודם כל הוא לא צריך לזכות בלוטו, יכול לקבל את זה בחבילות, השתבח שמו לעד. יש עוד הגרלות ויש עוד הרבה דברים שהוא יכול לעשות. מי אמר שהוא יזכה באותו שבוע? אני פתרתי לו את החלום שהוא יהיה עשיר, בעזרת השם זה יתקיים. זה יתקיים. אבל עושים תנאים עם הרב, הבנת? אני בחיים שלו עושה כאלה תנאים עם הרב. אם הרב בירך מישהו וזה יתקיים, אני אלך לקבל ממנו ברכה. אם הרב בירך וזה לא יתקיים, אני לא אקבל ממנו ברכה. אל תבוא בכלל. אל תבוא בכלל. כי אתה עושה מסחרה מהרב. אתה עושה מסחרה מהרב. טוב. אוקיי, אנחנו בהלכות מוקצה רבותיי יקרים, שבת קודש, הלכות שבת.
אתה מסביר אבל למה אליהו כזה מוכשר, כי יושב מול הרב.
אליהו זה תופעת טבע, תופעת טבע. פשוט חריפות שלו בלי עין הרע מאוד מיוחדת, מאוד מיוחדת. אבל אליהו יש לו ביטול לרבנים. יש לו ביטול, זה אמיתי. מה שהרב אומר, שחור, חוץ מנקפוץ לים ובסירה, שזה, אבל שאר הדברים, הוא באמת עם הרב. תשמעו מתוקים שלי. בהלכות שבת, בעלי חיים, יש לנו אנחנו בדיני מוקצה, באיזה סוג מוקצה? מוקצה מחמת גופו. מוקצה מחמת גופו. למדנו שמוקצה מחמת גופו, אסור לטלטלו אפילו לצורך גופו או מקום. וואי, איזה שולחן, זה לא נוח בכלל, שתהיה בריא. מי ה... אני לא יכול... לא, מה אתה רוצה מאיתי? לא דיברתי לאיתי, אני... לא, לא, זה לא נוח השולחן הזה. לא, אין לי מקום לרגליים. ככה אני... אוקיי. בסדר, איתי יסדר את זה. איתי בן רחל ודורון ישי בן רחל יזכו בזיווגים הגונים משור ששמתם במירה. טוב, אז ככה. יש מוקצה מחמת גופו, למשל... יש מוקצה מחמת גופו, שזה דבר שהוא לא ראוי למאכל, ואין לו דין של כלי, זה נקרא מוקצה מחמת גופו. מה הדין של מוקצה מחמת גופו? אסור לטלטלו בין לצורך גופו, בין לצורך מקומו. דוגמה לדבר, אבן. אבן, יש לך חתיכת אבן שמונחת לך בגינה, אסור לך לטלטל אותה בשבת. למה? נתי היקר, כנס מתוק שלי. למה? כי זה מוקצה. מוקצה. כל דבר שהוא לא כלי, זה נקרא מוקצה מחמת גופו. יש הרבה סוגים של מוקצה מחמת גופו. כל דבר שהוא מה שנקרא... חתיכה שהיא לא כלי ולא אוכל, לא ראוי למאכל, תפוח אדמה למשל, אורז, בצק, מלאוח לא, לא, לא מבושל, ג'חנון לא מבושל, בורקס לא מבושל, שירועית, זה מוקצה בבטח, ודאי, זה מוקצה, רגע, זה מוקצה, זה מוקצה גם בתוך המקרר, בכל פינה וזווית בכדור הארץ, הרי יש לו דין של מוקצה. זה סוג של מוקצה אחד. רבותיי היקרים, עכשיו נדון בשאלה בעלי חיים. כל סוגי הבעלי חיים, אומרת הגמרא, הרי יש להם דין של מוקצה. כל סוגי הבעלי חיים יש להם דין של מוקצה. אסור להרים כלב, חתול, תרנגול, ארנבת, שועל, כל הדברים האלה, אסור, אפרוחים, כל הדברים האלה אסור לטלטל אותם בשבת, יש להם דין של מוקצה. למה? אקווריומים דגים, יפה מאוד, כל הדברים האלה יש להם דין של מוקצה. למה יש להם דין של מוקצה? כיוון שהם בעצם עשויים, הם לא למאכל, אתה לא אוכל תרנגולת, אסור לאכול תרנגולת חיה, הם לא רואים למאכל, והם לא כלי, מה יוצא מזה? שזה בעצם מוקצה. לכן, כל... שנייה, שנייה, מתוק שלי, שנייה. אני אסביר את זה. אל תגיד, נגיע לזה, מתוק שלי. נגיע לזה.
הרב, מותר לשבת על אבן?
כן.
אבל היא תזוז.
בוא, עניתי לך. שנייה, תן לי להמשיך, תן לי להמשיך. עכשיו ככה. כל סוגי בעלי חיים מוקצים. זה הלכה פשוטה. יש מחלוקת לגבי דג שעשוי לנוי. טוקי שעשוי לנוי. ג'אקו. טוקי יפה, איזה צבעים בלי עין הרע, איזה טוקים שהשם ברא, זה משהו מדהים. ליופי. יש לך אקווריום של דגים. למה את האקווריום של דגים הזה קיים? למה אתה מחזיק אקווריום של דגים? יפה. ליופי, לנוי. איך? כן, ליופי. זה דגים יפים. הייתי במיאמי אצל חבר, יש לו אקווריום מהמם. אני מאוד אוהב טבע. דגים, דגים מים מלוכים, אקווריום גדול, קרישים ודברים כאלה. מה זה? מהמם, מהמם, מהמם. אפשר לראות, להתפעל מבורא עולם, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. ממש נפלא ויפה. קרישים קטנים, כן. אקווריום ענק. מאוד יפה, מאוד, ממש ברמה של, אני מתחזק מזה, אני יכול שהוא מוסר שלם, רק לשבת שעה לראות את הדגים. אני רואה את היופי של הקדוש, כאילו מי צבע את הדג הזה? אתה רואה דג בצבעים מטורפים. מי צבע אותו, ריבונו של עולם? מי עשה עיניים כאלה יפות לדג הזה? מי עשה לו צורה כל כך מושלמת של, של דג יפה? הבריות שהשם ברא בעולם צועקות את גדולתו וחוכמתו של השם יתברך. זה יש מחלוקת בזה, בין מערך אור זרוע לראש, האם מותר לטלטל דבר שהוא עשוי לנוי. אותו דבר טוקי ג'אקו. טוקי לא עבדו ג'אקו. כל הטוקים, זה כל סוגי הטוקים. יש טוקים מאוד יפים. למה הם עשויים? לנוי. אתה נכנס הביתה, אני אוהב בעלי חיים. אתה רואה טוקי, זה יפה. זה דבר יפה בעין. האם דבר שבעל חי שעשוי לנוי, ליופי, כלב זאב, בולדוג, לא עשוי לנוי. לא יודע, לשמירה או דברים אחרים, זה אין בו יופי. זה עשוי רק לנוי, כמו טוקי, כמו דג, כל סוגי הדגים. רגע, כלבים זה משהו אחר, זה לא לנוי. זה משהו אחר.
קטנים.
זה לא לנוי, זה למשהו אחר. אני כרגע מדבר על טוקי, על זה הרב עובדיה כותב, על זה הרב עובדיה כותב, שכיוון שהוא עשוי לנוי, זה לא מתיר אותו בטלטול, אסור לטלטל אותו, אסור לטלטל אותו, ו... כי ברך אור זרוע זה אחד מהראשונים. זה הבן של הרב אור זרוע, הוא כותב שמותר לטלטל כל בהמה וחיה שעשויה לנוי. אין לנו הרבה בהמות וחיות שעשויות לנוי. אמרתי, חוץ מטוקי ודגים ודברים כאלה, אין לנו עוד חיות ובהמות שעשויות לנוי. איך? פרה?
טווס.
טווס. יכול להיות, לכן אם תגדל טווס... נכון, היה שגם אצלנו בשכונה, אצלנו היה גם היה בטווס. אוקיי, אז הראש כותב, הראש הוא אחד מעמודי ההוראה, הראש חולק על המערך אור זרוע, וכותב שאסור לטלטל דבר שעשוי לנוי. אסור לטלטל דבר שעשוי לנוי. עד כאן זה ברור לכם? הרב עובדיה פסק להחמיר. אסור לטלטל דבר שעשוי לנוי. ככה פסק הרב עובדיה. להרים אותו. לטלטל זה להרים אותו בידיים. לטלטל, כל פעם שאני אומר לטלטל, זה לטלטל בעזרת הידיים.
שמאיזה מוקצה הוא הרב?
מוקצה מחמת גופו. מוקצה מחמת גופו. כי הוא לא עשוי, הוא לא עשוי לאכילה, והוא לא עשוי, הוא לא עשוי לטלטל אותו משום כלי. אז מה זה? זה בעל חיים. מפורש בגמרא שאסור לטלטל תרנגולים בשבת. עד כאן ברור לכם? יופי. השאלה נשאלת, מה הדין בבהמה וחיה שמיועדים למשחק? שמיועדים למשחק. בוא נעזוב את זה רגע, נעבור לשאלה חדשה. כדורגל, כדורסל, טניס, כל המשחקים בשבת, האם יש להם דין מוקצה או אין להם דין מוקצה? זה השאלה. זה לא פשוט בכלל. זה לא פשוט בכלל. הרב אלקוט יוסף, כל השנים היה כותב, כתב ככה, אני לא יודע מה דעתו עכשיו, שמוקצה, שמשחק, יש לו דין של מוקצה. מרן כותב בשולחן ערוך סימן שנחת, אסור לשחק בשבת בכדור, בשבת ויום טוב בכדור. ואשכנזים מקלים. שימו לב. למה, מה הטעם? מותר לך רק בנגיחות. אתה תנגוח והוא יבעט. בשינוי. שימי, נהיית בדרן בזמן האחרון, שימי? איך תצטרף אליו? אתה מטלטל בידיים. מה? כי הוא אשכנזי ואתה ספרדי.
למה אתה אוכל בפסח?
למה אתה אוכל קטניות בפסח? והוא אסור לו לאכול קטניות. זה לא אותו דבר? טוב. רגע, רגע. תראו, אני יכול להגיד לכם הכל מותר אסור, מותר אסור, מותר אסור, מותר אסור, ותצאו מפה, רק יודעים מותר אסור. אני רוצה ללכים את ההלכה בצורה יפה. אז תנו לי רגע צ'אנס, תנו לי רגע את האורך רוח המינימלי, כדי שאני אוכל להסביר לכם את ההלכה בצורה ברורה. מרן כותב בסימן שין ח', אני אקרא לכם את הלשון שלו. אסור לשחק בשבת ויום טוב בכדור. למה? למה אסור לשחק בכדור? יש מסבירים. שיבולי הלקט מסביר, בגלל שזה עשוי למשחק, אין לו דין של כלי. בגלל שזה עשוי למשחק, אין לו דין של כלי, וזה לא נקרא אוכל. למה מיועד כדור? למשחק. כפית מיועדת לאכילה. כיסא מיועד לישיבה. שולחן מיועד להישען עליו. לכל כלי בעולם, כוס מיועד לשתייה. כל כלי בעולם, יש לו מיועד סימניה, כן? כדור מיועד למשחק. מה זה משחק? זה תשמיש? זה שימוש של משהו? אין בזה כלום. זה הטענה של שיבולי הלקט. הוא אומר, משחק זה לא כלי שמיועד למשהו. זה כלום. אין בו שום ייעוד. לכן טוען שיבולי הלקט שמשחק זה. וככה פסקו חכמי הספרדים הרבה שנים. אני טענתי שהיום, המשחקים שלנו היום, אין להם דין מוקצה. כי הדעת התוספות ועוד ראשונים שזה מותר. במיוחד, 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 שהכדור, ולכן לא היינו נוגעים בכדור בשבת. לא היינו נוגעים לא בכדורגל, לא בכדורסל, לא בשום כדור, לא בטניס, לא בשום כדור אחר. כל סוגי הכדורים לא היינו נוגעים בהם בשבת. אבל כשלמדתי את הסוגיה בעיון, מסקנה שלי הייתה שמותר לשחק בכדור ואין להם דין של מוקצה. זה לפני בערך 13-14 שנה. ככה יצא לי המסקנה שמותר לשחק בכדור, אני חושב שאמרתי את זה גם פה בשיעור. אבל לא היה לי מה שנקרא אסמכתה. עד שהרב עובדיה הוציא ספר, יביע חזון עובדיה חלק ג' שבת, ושם הוא כתב שמותר לטלטל את הכדורים של המשחקים של היום, והמשחקים של היום אין להם דין של מוקצה. למה? למה? כי זה בית חרושת. הכדור שמרן דיבר עליו, כשמרן אמר שאסור לשחק בכדור בשבת, על איזה כדור היה מדובר? על כדור שעשוי מסמרטוטים. על כדור שעשוי מסמרטוטים. כלומר, לא, זה לא כלי. זה סתם חתיכה של בד, שאתה קרבלת אותה אחת בתוך השנייה, ועשית מזה כדור, ומזה אתה משחק. המרן אומר, זה לא כלי. אסור לך לשחק איתו בשבת. אבל היום הכדורגל שלנו, והכדורסל שלנו, והכדור טניס שלנו, הם כלי ממש. יש להם אור ותפירות, וממש, בית חרושת לכדורגל. בתי חרושת שמייצרים כדורגל. ויש גם סוגים, אדידס, נייק, וכל החבר'ה האלה, כן? אז זה נקרא כבר הכדורגל הוא בעצם מיוצר היום ברמה כזאת שהוא נקרא, נחשב ככלי. לכן המסקנה היום, שמותר להרים כדורגל ולשחק כדורגל, מותר, על גבי רצפה מרוצפת. על גבי רצפה מרוצפת. לשחק על דשא לא כדאי.
גם על
חול לא כדאי. סינתטי, אפשר. למה? יש גזרה שמי יבוא להשוות דגומות. למשל, אם אתה זוכר, פעם היה משחק של גולות. זוכר את המשחק של הגולות? אני כבר לא זוכר כמה בורות, אבל היה משחק גולות. לא משנה. והשלוש, הגולות האלה היינו משחקים בהם. מותר לשחק גולות בשבת או אסור לשחק גולות בשבת? אסור לשחק גולות בשבת, על גבי קרקע. גזרה שמי יבוא להשוות גומות. גזרה שמי יבוא להשוות גומות. מה זה אומר?
ליישר את האדמה.
ליישר את האדמה, בדיוק. אתה בא לשחק גולות, אם יש לך איזה גבעה קטנה, זה איסור דאורייתא. גבעה קטנה של חול, אתה מסלק את הגבעה הזאת, זה דאורייתא. אותו דבר גוגויים. כשאתה עושה בור, אתה צריך לזרוק את הגוגו לתוך הזה. נכון. אז זה אסור לשחק על גבי קרקע. זה אסור לדבר על גבי קרקע. אסור לשחק על גבי קרקע. למה אסור לשחק על גבי קרקע? כיוון שזה דבר, גזרה שמי יבוא להשוות גומות. אז הרב עובדיה קצת מדמה את זה בכדורגל. אם תשחק, כשאתה בוא לשחק כדורגל על גבי קרקע, קרקע עולם, או דשא, ויהיה לך חתיכת דשא קטנטנה שברחה מה... אם עשית איזה קפיצה כזה, גליץ' כזה עם הרגל, וקפצת ויצא דשא מהמקום, יש חשש מאוד גדול שאתה תבוא לסגור אותו. אתה תבוא לסגור אותו. זה דאורייתא של בונה. איסור דאורייתא של בונה. אותו דבר עם גבי על קרקע, שחק קרקע על גבי אדמה, שחק כדורגל, אז אם יש לך איזה גבעה קטנה על גבי האדמה, אתה תבוא ליישר אותה כדי שתוכל לבעוט בעיטת עונשין. אז משמע שכדאי להחמיר לא לשחק כדורגל על גבי קרקע בשבת.
מה מדבר על ילדים או שבכלל גם בין מבוגרים?
גם בין מבוגרים. אני מדבר פה לילדים או למבוגרים. אתה מבוגר, אני מדבר אליך מתוק. משחק גם בין מבוגר, לא משנה. לא משנה, בין מבוגר בין בילד. עכשיו, רגע. לגבי המשחק. זה לגבי המשחקים. לכן, אף על פי שיש כמה מחכמי ספרד שכתבו שאסור לשחק במשחק בשבת, אסור לגוע במשחקים בשבת, הלכה היא במשחקים של הדור שלנו, שכל המשחקים, ללא יוצא מן הכלל, עשויים בצורה של בית חרושת מסודר, זה נקי, ומיוצר בבית חרושת מיוחד לדבר הזה, אין להם דין מוקצה ומותר לטלטלם בשבת. רק יש משחקים שאסור לשחק, כמו שאמרתי לכם. מונופול אסור לשחק בשבת. יש בזה מסע ומתן. כדורגל על גבי קרקע אסור לשחק בשבת. טניס, לשחק טניס בשבת. שאלו אותי, מותר לשחק טניס בשבת או אסור לשחק טניס בשבת? קודם כל, שתדעו שאסור לרוץ בשבת, אסור לרוץ בשבת בכלל. אלא אם כן אתה נהנה... רגע, שנייה. אלא אם כן אתה נהנה מהמשחק שאתה משחק. מהריצה. כלומר, כדורגל, אתה נהנה בריצה? אתה נהנה, זה כיף. אתה רץ אחרי הכדור, עובר, מעביר, אתה רץ, אתה משחק, אתה נהנה מהכדור. זה דבר שאתה משחק טניס. אתה נהנה מהריצה, אתה רודף אחרי הכדור, זה כיף. אנשים אנחנו משלמים כסף כדי לבוא לשחק כדורגל, כן? נהנים מזה, כיף מזה, זה גם מרפא לנפש. אז זה גם מרפא לגוף וגם מרפא לנפש. אז במקרה כזה מותר לשחק וליהנות במשחק, כי טניס וכדורגל בעצם זה אותו דבר, זה אותו רעיון. אבל לא על גבי קרקע עולם, אלא על גבי קרקע מרוצפת. ואם אתה משחק על גבי קרקע מרוצפת, מעיקר הדין, הרי זה מותר. עכשיו נחזור לעניין של הכלב. איך? משקולות של כושר, האם מותר לעשות משקולות בשבת קודש? התשובה היא, אם אתה נהנה מזה, מותר. לא. מה? לא קורה את השריר.
כן, לא, כך זה עובד, אבל השריר נקראים, אז נבנים
לחדש. אה, באמת?
כן, אבל זה לא מאמץ. זה כאילו, זה לא מאמץ.
זה קרע קטן, זה לא קרע... לא, לא, זה בסדר. מבחינת הקרע זה בסדר. רק לגבי הדין של... לגבי הדין של... של משקולות, משקולות באמת שאלה יפה. האם מותר לעשות משקולות בשבת? התשובה היא, אם אתה נהנה מהם, מותר. אם אתה לא נהנה מהם, ראוי להימנע. ילד שרץ, כן, אני עונה לך. הנאה, אני חושב שזה תלוי מאוד באדם. יש בן אדם, אומר לך, כיף לי לרוץ. אוהב לרוץ. נהנה לרוץ. אני לא נהנה לרוץ. אני לא יכול לרוץ בגלל הברכיים שלי, אבל אני, אם צריך, אני ארוץ כדי לשמור על הבריאות שלי. לשמור על משקל. אני לא נהנה לרוץ. הבנת? בן אדם בדרך כלל, כל אחד, יש בן אדם היפראקטיבי, רק תן לו לרוץ. ילדים קטנים. רץ, 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 כיף לו לרוץ. רץ, 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 רץ. יש בן אדם בטבע שלו, הוא קפיצי. קפיצי, רץ, משתולל. אוהב לרוץ. כן. יש לי אח כזה. היפראקטיבי, מהבוקר, מהארבע בבוקר, הוא קופס מהמיטה. רץ, 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 עד שבסוף בשמונה בערב הוא נרדם. אני קם כל יום בערב, כן, נכון, בין שאתה הולך לישון. שמונה, אתה רואה אותו כבר... בסדר, הוא קם בערב בבוקר. יש אנשים שאוהבים לרוץ. אני עולה במדרגות, אני עולה במעלית, הוא אף פעם לא עולה במעלית, עולה במדרגות. לא יכול, לא יכול. הוא עולה במדרגות. יש לך פה מעלית, בוא תעלה במעלית. קשה לי לסרב למעלית. אני עלות במדרגות עכשיו, יש כוח עלות במדרגות. אבל הוא עולה במדרגות. יש אנשים שאוהבים לרוץ. הבנת הרב ציון היקר? כל אחד הלכה למעלה, הלכה לעצמו. כן, לא הלכה. זה לא הלכה כללית. יש אנשים שרצים מרתונים, שהוא אוהב לרוץ, זה כיף לו. אני מסתכל עליו, לא מבין מה כיף בזה. אני לא נהנה מזה, אבל הוא נהנה מזה, כיף לו.
זאת אומרת, בשבת מי שנהנה לרוץ, יכול לרוץ בשבת לעשות ג'וגינג בשבת.
כן. זה בדיוק מה שרציתי לומר, זה המסר שרציתי להעביר. מה אפשר? אמרתי, לא על גבי קרקע, ממי. אספלט. מעיקר הדין, מותר. אבל עוד פעם, השאלה נשאלת, כמו שאלו אותי, מותר לשחק שש בש בשבת. צריך לשחק רמי בשבת. השאלה היא, איך אפשר לחשוב בשבת קודש ללכת ולשחק כדורגל, ולשחק שש בש, ולשחק רמי, כשיש לך אפשרות ללמוד תורה, הרי שעה ביום שבת של לימוד תורה שווה 1,000 שעות. לא חבל על הזמן ג'ונם שלי? בסדר, אז תלמד, חצי שעה תשחק עם הילד. אבל תלך אחרי זה ללמוד. שלא יהיה, כשאני אומר לך שמותר לשחק כדורגל מעיקר הדין הגמור, שלא יהיה כאן מסחרה כזאת שאנשים יגידו, תשמע, הנה הרב אמר מותר לשחק כדורגל, בואו נשחק משחק כדורגל בשבת. לא מצינו מעולם אנשים דתיים שמשחקים כדורגל בשבת. במיוחד, במיוחד, יש בזה עוד מינוס גדול, שלצערנו הרב, משחקי הכדורגל בארץ נעשים על ידי חילול שבת גדול. ויש דמיון, שרואים אותך משחק כדורגל, החרדים מאוד מאוד יצאו נגד הכדורגל, לא לשחק כדורגל בשבת, כי בן אדם עכשיו בשכונה אומר לך, הנה תראה, ראיתי פה בן אדם דתי משחק כדורגל, נכון? ואחרי זה אומר, אז מה, למה אסור ללכת למגרש כדורגל? והוא לא מבין, למגרש כדורגל יש איסורי דאורייתא, כל כך הרבה אלפים, מאות אלפים של חילולי שבת שעושים, שנוסעים למגרש ברכב, ומשלבים על הכרטיסים, ונכנסים, אלף אלפי, לצערנו הרב, חילולי שבת. אז לכן המשחק כדורגל הוא דבר ש...
פה עשו להם לכל המחורים האלה של העמדים, שקוראים שבת, עשו להם עכשיו, אם המשחק יוצא לפני שיוצא שבת, עשו להם כניסה מהצד, בלי כרטיסים, דלת, לא עוברים, נו, שומר, הכל עשו להם.
מה אתה אומר?
עשו להם, הם עושים ערבית, איך שיוצא שבת, הם עושים ערבית במגרש כבר.
מה אתה אומר? רבי חנניה, סיפר לי אחד, היה בקולנוע ברמת גן, סיפרתי לכם את זה פעם. אתה מרשה לי? היה בקולנוע ברמת גן, שהיו בחורי ישיבה, האלו שקצת התקלקלו, היו הולכים משם, אז יום אחד הוא נכבה, נדלק האור אחרי הסרט, נגמר הסרט, נדלק האור, ההוא ראה כל כך הרבה בחורי ישיבה, צעק, רבי חנניה בן הקשיא אומר, הצעק הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. אז גם במשחק כדורגל יעשו רבי חנניה בסוף הזה. טוב, נחזור לעניין שלנו. מה המסקנה? לגו, קלפים, רמי, כדורגל, כדורסל, כדור טניס, פינג פונג, כל הדברים האלה, לשחק פינג פונג בשבת, לשחק פינג פונג בשבת, מעיקר הדין זה מותר.
עמד כזה לא מוקצה?
לא, אני שעה מסביר את זה בובה שלי.
כדור
ומטקה, מה ההבדל? שניהם זה משחק. זה משחק, זה משחק, מה ההבדל? זה משחק, כדור שעשו אותו כדור, וזה מטקה, עשו אותו מטקה, שניהם מיועדים למשחק. במילה, כיוון ששניהם מיועדים למשחק, אין להם דין מוקצה בשבת ומותר לטלטלם. אבל, כמו שאמרתי, לא ראוי ליהודי ירא שמיים לשחק משחקים בשבת, אלא אם כן הילד אומר לו, אבא, תשחק איתי קצת, אני רוצה תשומת לב. אותו דבר סנוקר, אותו דבר פינג פונג, אותו דבר לא מעשן, לא שותה, לא משחק, לא זה, לא זה, לא משחקים. אז זה נאמר בשבת, לא מעשן, לא שותה, לא משחק סנוקר ולא משחק שום דבר. מה הוא עושה? והגית בו יומם ולילה, יפה מאוד. והגית בו יומם ולילה. זה לכאורה, לא, גרביים זה לא מוקצה. הסמרטוטים אתה מתכוון. זה מוקצה, ודאי. זה היה מוקצה, זה היה אסור, כן, זה היה אסור. עכשיו לגבי הכלב. יש היום בבני ברק ובהרבה מקומות, הרבה שנים, ארנבות, אפרוחים, אוגרים, כל מיני חיות וכלבים קטנים, צ'יוואווה, פומרניאן, כל מיני סוגי כלבים. לא, מאוקראינה. והכלבים האלה הם בעצם, הכלבים והחיות האלה מיועדים למשחק. מיועדים למשחק. השאלה היא, מותר לטלטל אותם בשבת קודש או אסור לטלטל אותם בשבת קודש? אני אמרתי לכם שכתוב מפורש בגמרא שתרנגולים מוקצה. פרה מוקצה. סוס מוקצה. כל הדברים האלה הם מוקצה. מה לכאורה? הוא הדין לארנבת, הוא הדין לאוגר, הוא הדין לאפרוח. שהילדים שלי היו קטנים, קנו להם אפרוחים. איך הם סקנים, זה צער בעלי חיים זה. כמה זמן הם חיו? בערך 3/4 שעה. זה אורך חיים. הוציאו להם, לא, ישר תלשו להם אוזניים, תלשו להם. ילד קטן עם אפרוח, מסכן, פרק אותו. פרק אותו בשניות. אסור לעשות את זה, צער בעלי חיים. אסור לקנות אפרוחים לילדים. הילד שיהיה בריא, אין לו טאץ', אין לו רגע יד עדינה. הוא תופס, הוא יכול לתלוש לו את הראש. וזה ממש צער בעלי חיים. רק, לא, אסור לדור על סוס. בשבת אסור לדור על סוס. גזירה שמי כתוף ענף, זמורה. אסור לרכב על סוס. בלבלת אותי עכשיו. מה הכנסת לי את הסוס הזה עכשיו? איפה הייתי? פרוח. אתם צריכים לדעת, רבותי היקרים, דרך אגב, ידיעה דרך אגב, שצער בעלי חיים דאורייתא. יש מחלוקת בגמרא, צער בעלי חיים דאורייתא או דרבנן. נפסקה הלכה, צער בעלי חיים דאורייתא. מה זה אומר צער בעלי חיים דאורייתא? זה אומר שאם אתה עושה צער לבעלי חיים, אתה עובר על איסור מהתורה. לסלק חתולה מותר. להפחיד אותה סתם? אז זה לא להפחיד חתולה, זה לסלק חתולה.
להרחיק אותה.
להרחיק אותה. אתה עושה לה פס פס קש קש פש. אין ברירה, מה תעשה? כן, יש צער בעלי חיים שהוא לצורך האדם. למשל, הניסויים שעושים בקופים. כל התרופות וניתוחים וכל הדברים האלה, זה ניסויים שעושים בקופים, ואחרי זה עושים אותם בבני אדם. זה מתחיל בקופים ואחברים. מותר. מותר. זה כי זה צורך האדם. כשאתה לוקח סוס ועגלה, או שור וחורש איתו את השדה, זה לא צער בעלי חיים? מה הסוס אומר לך? מה עשיתי לך? מה חטאתי? מה עביתי? מה פשעתי שנפלת עליי? אתה לוקח אותי עכשיו לחרוש לך את השדה? אבל זה מותר, כי זה לצורך האדם. לכן השחיטה מותרת. יפה מאוד. יש בזה צער בעלי חיים, שאתה שוחט בהמה, יש בזה צער בעלי חיים, אבל זה במינימום האפשרי. הנה חינמי, אתה צודק. בלולים של התרנגולים יש להם כללים. מסעית של עגלים, כבשים?
לא, של התרנגולים, הם באים,
כן, כן, כן. היום הבדסים משגיחים מקפידים על זה. הבדסים מקפידים על זה שלא יצער בעלי חיים גם בנסיעה. אני אומר לכם את זה, שלא תצערו בעלי חיים. אל תצער, למשל, אם יש לך כלב או חתול או...
זה אבס לא אוכלים.
או, נכון. נכון.
חלק לא אוכל. שלא עושים להם את זה, כאילו.
נכון, בגלל צער בעלי חיים, צודק. אבזים, בגלל שהם מפתמים אותם בצורה שהיא בעצם צער בעלי חיים.
אסור גם לצוד, נכון?
מתי? בשבת אסור, ביום חול מותר לצוד.
לא,
לא, זה אסור.
פעם היינו מורידים ציפורים, טוקים.
אסור, זה סתם, למה אתה עושה את זה?
כי אתה היית לומד על הטוקים אגב אבל האנשים, וזה לא. ככה זה היה
הרבה. בסדר, חזרת בתשובה. אבל למה אתה מזכיר את מה שעשית פעם? אל תזכור לנו אבונות ראשונים.
אני אמרתי, מה עושים?
זה לא אתה עושה. זה חברים מהשכונה. מכרים מהשכונה, יפה מאוד. בקיצור, אז עוד פעם זה עם הורג טוקים שלי. בלבלת אותי, איפה הייתי? צער בעלי חיים דאורייתא, תיזהרו לא לצער בעלי חיים. גם כשאתה הורג ג'וק, מותר להרוג ג'וקים, לפעמים זה חובה, אתה, אם ג'וק נכנס הביתה, כל הבית בטירוף, באטרף משולם. שם. לא, בשבת אסור. בשבת אסור. אין פיקוח נפש בזה. האמת שהאישה אחת אמרה לי שהיא מעדיפה להיות עם אריה בבית מאשר עם ג'וק. תכניס לי עכשיו הבית הג'וק או אריה, אם האריה היא אומרת, שמה, אולי האריה ירחם, הג'וק לא ירחם עליה. משהו מוזר מאוד, הן מפחדות מג'וקים ברמה מטורפת. יותר ברמה מטורפת. לעומתם האינסטלטורים, תופסים אותם עם היד ככה, לא כולם. נשארו לך עוד ברגליים. אתה ממש אוהב את אשתך, יפה. אהבה שלא תלויה בדבר. אהבה שלא תלויה בדבר, יפה מאוד. אוקיי, למסקנה, רבותיי היקרים, האם מותר לטלטל כלב, חיה, ארנבת, עוגר, נחש, שאדם מגדל בביתו, לנוי ולמשחק? התשובה היא, יש חמישה ראשונים שסוברים שמותר לטלטל בהמה וחיה שעשויה לנוי ולמשחק. לא לנוי, סליחה, לא לנוי. למשחק. דגים באקווריום לא עשויים למשחק, עשויים ליופי. אסור לטלטל אותם. טוקי, ג'קו, לא עשוי למשחק, הוא עשוי ליופי. יש טוקי אכלת יד, זה לא ג'קו. כבודו לא יערבב. יש ג'קו? ג'קו אכלת יד? אוקיי. אז כבודי צריך ללמוד שיעורי בית הזה. אני לא... הנה חינמי. כן, ג'קו מדבר, אבל זה לא מעניין אותי כרגע אם הוא מדבר. אני מעניין אותי אם הוא אכלת יד או לא אכלת יד. כלב, רבותיי היקרים, יש כלבים... כן, אכלת יד מותר. טוקי, אכלת יד, שאתה שם אותו על האצבע, אתה מאכיל אותו ביד, עולה על הכתף. הטוקי הזה תלוי למה הוא מיועד. אני אתן לכם כלל, אתם לפי הכלל הזה תדעו את ההלכה. הכלל בזה, כל דבר שאתה מייעד אותו לצורך משחק בידיים. לשחק בו בידיים. למשל, ארנבת. למה אתה מביא ארנבת הביתה? מה הילדים עושים איתו? מרימים אותו, מלטפים אותו, תפסים אותו מהאוזניים, מוצאים לו עין, מוצאים לו שן, מוצאים לו רגל, מוצאים לו זה. זה התענוג של הילדים. משחקים איתו. משחקים איתו. יש נשים, יש להם כלב קטן, צ'יוואווה, פינצ'ר, פומרניה, כל הכלבים האלה. שמה אותו בתיק, כל הזמן מלטפת אותו, מאמי שלי, מובי שלי, חמודי שלי, נשמה שלי, מלטפת אותו, היא נהנית מהליטוף והמגע עם הבעלי חיים. זה מה שאני עכשיו מסביר, מתוק שלי. תלוי איזה כלב. אם זה כלב בולדוג, כלב זאב, יש כלבים עם פרצוף כזה. פיטבול
נגיד.
פיטבול? מה לך ולפיטבול, ג'ונם? אתה רוצה שיתרוף אותך הפיטבול הזה? מה אתה צריך לגדל פיטבול? לא, אסור לטלטל כלב פיטבול בשבת. כלב זאב, כלב זרים, כל ה... לא, גם ללטף אסור. עוד פעם, להוציא אותו ברצועה מותר, אבל לא להרים אותו, לא להגביע אותו, אוקיי? עוד ואילה, כל הכלבים האלה אסור לטלטל אותם משבת, אבל כלבים של, כלבים של, של, איך קוראים לזה? של קטנים, שמיועדים לליטוף, שמיועדים לחיבוק ונישוק וליטוף, אתה מבין? תלוי בך. אם אתה מייחד אותו לליטוף, השאלה היא, איפה יש כלבים שגדלים בחצר? יש כלבים שגדלים בתוך הבית. כשהוא גור, אתה שם אותו בתוך הבית, במיטה שלך, אתה יושן איתו? כן? אז מותר לטלטל אותו. כי כשהוא גור, הוא לשעשוע. כשהוא גדל ושמת אותו בחוץ, במרפסת, כבר אסור לך לטלטל אותו. הבנת מתוק? כלומר, אם אתה מייחד את הכלב, אז עוד פעם, אני אסכם את ההלכה. אם קנית ארנבת, עוגר, נחש, כלב, כל סוגי הבהמות וחיות הקטנים שמיועדים למשחק, לליטוף, לחיבוק, שדרך אגב זה מאוד מאוד בריא לילדים עם בעיות רגשיות. בטח, היום מרפאים על ידי מגע עם סוסים. זה נקרא חווה טיפולית. מטפלים על ידי מגע עם סוסים. כן, סוס לא מטלטלים אותו. הוא יחשב מוקצה. גם כלבים... גם, אני לא יודע, אולי יש עוד סוגים של זה שאנשים מגדלים שם. מכל מקום, כלבים קטנים שמגדלים אותם לצורך משחק, מותר לטלטל אותם בשבת. ככה אני כתבתי בתשובה בשוט יגל ליבי, וזכיתי, החדש, וזכיתי לכוון לדעתו של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, ראיתי שהוא הוציא מכתב. בילקוט יוסף הוא כתב שאסור לטלטל כלבים בכלל, והוא הוציא מכתב שהוא כותב מפורש שמותר לטלטל כלבים בשבת שמיועדים למשחק. לגבי מה?
לא נמצאת, אני רוצה אותו לעשות שירותים, הכלב.
תוקי, שאתה סוגר את הכלוב אחרי,
אחרי שתראה... אוי, אסור לסגור לתוקי את הכלוב.
אתה חייב, ככה זה.
למה, אבל הוא עומד ונצוע.
רגע, יש לו כנפיים או אין לו כנפיים?
יש להם כנפיים.
הוא יכול לעוף?
הוא רב בתוך הבית.
אם הוא יכול לעוף, אסור לך לסגור לו את הדלת. בדיוק, שים לו בלי לפתוח, מה? אסור לסגור ממי שלי. זה שאתה לא מצליח למצוא פתרון להחזיר את האוכל לזה, זה לא אומר שזה יהיה מותר, ג'ונם. את הג'אקו? את מי? אבויה. למה אתה עושה מבטא, אבל מבטא כזה של טריפולי? אליהו. אני לא מדבר לקחת אותו עם רצועה. לקחת אותו עם רצועה מותר. אני מדבר לקחת אותו ולהרים אותו. הבנת מתוק? להרים את הכלב. זה הדיון שלנו. אז מותר להרים כלבים שמיועדים למשחק, מותר להרים טוקי אכלת יד, מותר להרים ארנבת שמיועדת למשחק, מותר להרים עוגר שמיועד למשחק, וכן על זה הדרך, כל דבר שמיועד למשחק, מותר להרים אותו ולטלטל אותו בשבת. לא! תגיד לי, מה אתה רוצה ממני משם? תשמע. הוא יכול להישאר, הכל בסדר. מה אני הייתה עכשיו וטרינר? לא, סתם אני צוחק, סתם אני צוחק. אסור, נשמה. לצד. לא נשמה. איך? לא, רגע. אם הוא אף...
הוא אף אבל נמוך, הוא אף בתוך הבית.
בתוך הבית, זה אסור, נשמה, זה צעד. זה מנכה צעד. הנה חינמי, אני חשבתי שטוקי אכלת יד, הוא לא אף בכלל.
לא, הוא אף, חייב לעוף. כל אוף אף, אבל קוצרים לו את הציפורניים.
קוצרים לו את הכנפיים, אז... הוא אף?
תלוי כמה גוזרים לו, יש מידה...
אף, אף.
או חצי מטר, או מטר.
מטר,
וחצי, וואי, זה בעיה, אני לא יודע מה להגיד לך.
לא לגעת בה.
כי נחינמי. רגע, הם יראים פה הערה שאני לא מכיר את הטוקים האלה פשוט. שיש טוקי אכלת יד, שאמרתי לכם שמותר לטלטל אותו, יש בעיה בטוקים, בטוקי אכלת יד. כשאתה רוצה להחזיר אותו עכשיו לכלוב, אסור לך לסגור את הכלוב כי זה מלכת צד. אסור לצוד בשבת. אסור. אסור. עוד פעם. באמת? הוא לא רוצה לחזור? בנדיט חוליגן? שיגיד תודה שיוציאו אותו. מה הוא עושה דרווינים? שיחזור חזרה. אני לא מכיר תוקים, באמת שאני לא מבין בזה. אני אומר לכם, מצד הטלטול שלו, אבל אם פה מהירים, תוקי החלת יד, האם מותר להוציא אותו מהכלוב בכלל? וזה בעיה. למה זה בעיה? כשאתה מוציא את התוקי מהכלוב, אז אתה בעצם רוצה להחזיר אותו לכלוב, אתה צד. אליהו עכשיו אומר, וזה מה שטענתם פה, שאתה מכניס, שאתה בא להכיל את התוקי, איך אתה עושה? אתה פותח את הדלת, שם לו אוכל וסוגר. כשאתה סוגר, אתה עובר על איסור של צד. לא משנה, פתחת. הוא יכול לצאת? פתחת. הוא יכול לצאת? סגרת. רגע. סגרת. על ידי הסגירה שלך עכשיו, מה גרמת לו? צדה.
האכלה מבחוץ, אבל
לא... מבחוץ, בלי לפתוח את הדלת, מותר. בטח, ודאי, מה השאלה? מה הצנאים? שלא בחד השחיה. לפי הכללים, כן, אתה צודק. אז מה הכללים? תוקי זה במינון ניצוד, ודאי. רגע, סנאים, תן לפתור את הבעיה בתוקים עכשיו. הוא בא אליך, התוקי? אני לא, עוד פעם, זה התוקי הזה עושה לי הפתעות כל הזמן. אתה קורא לו, הוא בא אליך? באמת? וואי, זה תוקי מסובך זה, סיבך אותי. הוא בא?
3 קילומטר הוא חוזר אליך.
מה אתה אומר? נראה לי זה רק אליך הוא בא 3 קילומטר. מה אתה אומר? וואו, איזה יופי. טוב, צריך עיון על התוקי הזה. אני הסתבכתי איתו. איך? בקשר למה? כן, כן. או, יפה, כל הכבוד. כל הכבוד. הנה, שחר היקר הביא לנו פתרון. מה הפתרון שהרב שחר הביא? אתה לוקח את התוקי, פותח את הדלת ברמה כזאת שהוא לא יכול לצאת דרך הפתח של הדלת, זורק לו את האוכל שהוא צריך, אבל חשוב לי שתבינו דבר אחד. אתם קופצים ואומרים, אבל הרב, איך אני אאכיל אותו? זה שאתה לא יכול להאכיל אותו, זה לא מתיר לך לעבור על מלאכת צידה בשבת. אתה מבין מתוק שלי? זה שאתה אומר לי, אין לי איך להאכיל אותו, מצידי, אל תאכיל אותו כל השבת. אבל אל תעבור על מלאכת צידה. הדין, צידה... צידה קודם כל זה לא דרבנן. אבל זה לא נכון. זה לא נכון. כי זה לא צער בעלי חיים דאורייתא מול זה דרבנן. זה לא צער בעלי חיים דאורייתא מול דרבנן. כי ברגע שאתה עושה את הצדה כבר נתת לו את האוכל. תשאיר את הדלת פתוחה. מה אתה מפחד? שיברח? שיברח. זה כבר בעיה של ממון. תמצאו פתרון לא לסגור, לא לפתוח ולסגור את הדלת, שהתוקי יצליח להגיע ולקבל את האוכל שלו בלי בעיה. שאלה יפה. שאלה יפה, רק תחליפו לי את השולחן הזה, כי הברכיים שלי כואבות ממנו. באמת, אני לא יכול לפתוח את הרגליים. לא, לא, תודה רבה, מוטי. אוקיי, הלכות לשון הרע, רבותי היקרים. אומר החפץ חיים עליו השלום. יש הלכה שמאוד קשה לעמוד בה, בהלכות לשון הרע.
מישהו שרוצה להעיר הערות.
אתה פוגש חבר...
אם תביא משהו, תביא אותו מושלם.
אליהו, אליהו, אליהו. מה אתה רוצה מהבן אדם?
מה שלא נתגני השם, אבל...
מה אתה רוצה? נגיד הרב מתערם את זה? משפחה הרב היא מאוד ידועה, לא מעט. ספרה, ספרה. משפחת ספרה את טריפולטאית, אבל... משהו משודר.
טוב. יש הלכה בשולחן ערוך שקשה מאוד לעמוד בה. אני אגיד לכם את האמת, גם לי קשה לעמוד בה. לא בחפץ חיים. החפץ חיים כותב, פגשת חבר. משנים, לא ראית אותו, לא פגשת אותו. זה חבר, אתה יודע, מהונולולו. ואתה שואל אותו, תגיד לי, מה עם פלוני אלמוני גלמוני שלמוני? אתה רוצה לדעת, היה לך איזה חבר בצבא. אתה רוצה לשאול אותו, תגיד לי, מה איתו? אומר חפץ חיים, אסור לך לשאול אותו. למה? כי אם הוא במצב בטטה ועל הפנים, וחזר בשאלה, וחזר בזה, והתגרש בה 300 פעם, ויושב בכלא על רצח בעמון איזה, אתה מנחס בשלום. או, יפה מאוד. אלא אם כן יש בזה תועלת. כן, כן, כן. אני, קשה לי לקבל את ההלכה הזאת, כי מישהו מכם לא נכשל בזה? כולם עושים את זה. מי לא עושה את זה?
אתה נפגש באירועים, מדברים.
כן, מה עם ההוא חבר שלה הזה, בסדר? נכון? כולם עושים את זה. קשה לעמוד בזה. מה נעשה? תכוון לתועלת. מה זה תכוון לתועלת? אז אחד בצע לי פתרון, אמר, תכוון להתפלל עליו. יעני, אתה שואל עכשיו, תגיד, בצבא, היא פלוני אלמוני, אלמוני שלמוני? אחד היה, קראו לו קורליוני. הייתי בצבא, הייתי מישהו, קראו לו קורליוני. הוא באמת היה משפחת קורליוני. אמרתי, קורליוני זה גוי, איך אתה יהודי קורליוני? נראה לי חרטט אותי, עשה בתעודת זהות קורליוני. סתם, עכשיו אני פוגש מישהו, מה עם קורליוני? סתם, שואל אותו, אני אומר, חפץ חיים, מה יכול להיות מקורליוני? מה יכול להיות? כאילו, מה יצא ממנו? מן הגורן, מן היקב, אתה יודע מה. מה יכול להיות? אז אז אומר חפץ חיים שאתה בעצם מכשיל אותו באבק לשון הרע. באבק לשון הרע. זה לא לשון הרע דאורייתא, זה אבק לשון הרע. שאתה כביכול גורם לו לדבר לשון הרע. אז יעשה, שיכוון בליבו, אני, מאז שלמדתי את החפץ חיים הזה, משתדל לא לשאול שאלות על אף אחד. אלא אם כן, אני יכול לחזק אותו ולקרב אותו. למשל, הייתי בחור בישיבה, שהיה מתנדנד. מתנדנד. מה זה מתנדנד? תמיד היה כזה פוזל לצד החילוני, פוזל לצד המקומות לא טובים, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, אם אני אשאל אותו, חבר שלי, אני אפגוש אותו מהישיבה, ואני אגיד לו, שמה, מה עם פלוני אלמוני? זה סתם לשון הרע, כי יש סיכוי גדול מאוד שהוא היום עושה דברים לא טובים. אבל אם אני מכוון ואומר לך, מה עם פלוני אלמוני, ואני רוצה לעזור לו, אז בזה מותר. הבנתם מתוקים שלי? יש לך אפשרות לעזור לו באיזושהי דרך? אז כן. להתפלל עליו, אני לא יודע, אז כל לשון הרע תגיד מותר לספר, להתפלל עליו. אחד אמר לי, הרב, אני שומע לשון הרע, ואני מכוון לתועלת. אמרתי לו, מה תועלת? מה אתה, סדרן על בינלאומי? מה אתה? אומר לי, אני מתפלל על כולם. לא הבנתם את הבדיחה. מה זה מתפלל עליו? כל לשון הרע שיש בעולם הוא מקשיב. למה? הוא רוצה לדעת על מי להתפלל. הוא נהיה רבי שמעון בר יוחאי, ורבי מאיר בעל הנס, ורבי חנינא בן דוסא, וחוני המעגל גם ביחד. מה אתה מתפלל? מותר לי עכשיו לשמוע מה עשה פלוני אלמוני עבירה כדי להתפלל עליו? אז כל הלשון הרע מותר לשמוע, אני אתפלל עליך. נכון או לא? נשמע לכם הגיוני? ודאי שלא. אומר החפץ, אומר חובת הלבבות, הכל מתחיל ונגמר ברצון. צריך לתת שיעור אחד שלם על הרצון, כוח הרצון. שאלתי אתכם שאלה. בואו נראה אם מישהו חזר בתשובה מאז ששאלתי את השאלה. מה אתה מעדיף להיות? צדיק. או עשיר, מפורסם, חכם, קינג, מלך. או זה או זה, אין גם וגם. שאלתי אותך שאלה, אל תתווכח איתי. אני לא עשיר. לא, סליחה, לא אני. צדיק, לא עשיר. לא מפורסם, לא מיוחד, לא מלך, לא מושל. מה אתה רוצה להיות? צדיק? או
עשיר,
חכם, יפה, מצליח, מוכשר, מפורסם ומלך?
עשיר. תהיה צדיק, הכל
צדיק,
יותר טוב. צדיק, צדיק. מי רוצה להיות צדיק, שירים את היד. אבל זה לא ליד הרב, תהיו אמיתיים, רק ליד הרב. מי מרים באמת, באמת רוצה להיות צדיק? אבל אתה מפסיד את המלך, אתה מפסיד מלוכה. אתה מפסיד מיליארדים של דולרים. מרים יד? תרימו, תרימו יד, תרימו יד. מי רוצה להיות עשיר? טוב, עכשיו תתביישו להרים את היד. מה, אתם לא מתביישים להרים את היד? המצב בטטה לגמרי.
כמה שקלים,
אה? עכשיו דיברנו הלכות לשון הרע. עכשיו דיברנו לשון הרע. אוי 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 אוי. הוא אמר יכול להיות, הוא לא אמר גאווה, כולם. אמר יכול להיות. השירות יכולה להביא את הגאווה. אליהו, אתה תחזור לסירה, נדבר על הסירה יותר מאוחר. אוקיי. רבותיי היקרים והמתוקים שלי. אני נכשלתי. נכשלתי. נכשלתי בלהסביר לכם שהכל הבל ורות רוח, ורק הצדיק נהנה מהעולם הזה. שנאמר צדיק יסוד עולם. אתם, גם אלו שהצביעו שהם רוצים להיות צדיקים, הם אמרו, הם הצביעו כי הם מעדיפים להיות צדיקים מאשר להיות עשירים. וזה יפה מאוד. וזה מדרגה מאוד גבוהה. אבל אני נכשלתי בלהסביר לכם, ולהבהיר לכם בצורה הכי נכונה בעולם. לא זה שיש לו הרבה כסף נחשב עשיר, לא זה שיש לו הרבה מעריצים ומעריצות נחשב שמח, לא זה שיש לו טוב בעולם. רק צדיק אוכל לשובע נפשו. ובטן רשעים תחסר. לעולם לא תהיה שמח. בחלקך. רק אם תהיה צדיק. לעולם לא תהיה שמח בחלקך רק אם יהיה לך אמונה בבורא עולם. לעולם לא תהיה שמח בחלקך רק אם יהיה לך ביטחון בהשם. ואם יהיה לך ביטחון בהשם, זה לא משנה כמה כסף יהיה לך, אתה תהיה בן אדם שמח בכל מקרה. בכל מקרה, אחי. אל תלכו אחרי ההבל, אל תאמינו לזה שיש לו יחתב שהוא שמח, אחי. זה שטויות, טעות מוחלטת. אני אומר לכם, יש שחקן בטלוויזיה, אני לא אתן יותר מדי פרטים כדי שיודעו מזה, שהוא מצחיק מאוד. מצחיק מאוד. והוא בא אליי ואומר לי, הרב, אני אדם הכי עצוב, אני לא הכי עצוב, אולי אני קצת מגזים במילים, אבל אין לי שום טיפה שמחת בחיים. אני מצחיק כדי שלא ידעו שאני עצוב. אבל אני עצוב מאוד. מאוד עצוב. פגשתי אחד מהזמרים המפורסמים ביותר בארץ והשירים ביותר בארץ, שהוא אומר לי שהוא סובל מדיכאון עמוק, שהוא רוצה דבר אחד מבורא עולם, למות. לא, הוא רוצה למות. ואם היה מותר למות, הוא היה עושה את זה עכשיו. הוא רק פחד שהקדוש ברוך הוא יניש אותו על זה שהוא יהרוג את עצמו. משאלת מוות יש לו. זהו, זה מה שהוא רוצה. מה אתה חושב? מה יש בעולם הזה להציע? נשמות תאורות שלי, לעולם הזה אין כלום להציע. לעולם של בורא עולם, של התורה ומעשים טובים, זה החיים היפים. יהיה לך את האישה הכי יפה בעולם. הכי יפה בעולם. כך, תבחר לך מכל נשות כדור הארץ, איזה אישה אתה רוצה? שלך. אתה חושב שזה יספיק לך? בעוד שבועיים, בעוד חודש, בעוד שנתיים, תהיה אישה יותר יפה ממנה, אשתך כבר לא מספיק לך, היא יותר טעימה. בחיים שלך לא תהנה. כסף, קח את 100 מיליון, בעוד חודש, חודשיים, 100 מיליון יהיה קטן עליך, אתה תרצה 300 מיליון, 400 מיליון ומיליארד. יש רק אחד. צדיק, צדיק, אוכל לשובע נפשו, ובטן רשעים, תחסר. הוא יושב על מטוס פרטי, והוא רעב ומקנה ואוכר ושונא ומלא מלא מלא בבלבלות של החיים.
והצדיקות תלויה באמונה שלו?
ודאי. צדיק באמונתו יחיה. צדיק באמונתו יחיה. צדיק רק על ידי אמונה. שהשם ייתן לכם ברכה והצלחה. מי שיש לו 5 מיליון דולר...